Ja.
אוקיי, עכשיו נדבר על הרב הרצוג כפוסק וכמשפטן. אני חייב להגיד שהאולי בתור חוקר התחלת, אני חושב על הרב הרצוג כתלמיד חכם ואיש אשכולות, אבל לא כפוסק ומשפטן. כמובן זה פספוס גדול, כי פועלו בתפקידים אלו מהווה פן חשוב באישיותו של הרב. איתנו היום לדבר על הרב הרצוג כפוסק ומשפטן, השופט בית משפט העליון ניל הנדל. עכשיו כמה מילים הקדמה. ניל הנדל, השופט הנדל, נולד בברוקלין וסיים לימודיו באוניברסיטת ניו יורק בתואר ראשון בסוציולוגיה ולימודי יהדות. בשלב זה הוא התלבט אם ללכת ללימודי פסיכולוגיה או לימודי משפטים. באותה תקופה מסופר עליו שהיה לו חבר שעבר תקופה קשה אחרי פרידתו עם החברה שלו. השופט הנדל ישב חודשים רבים איתו על מנת לרכך את המכה, לעזור לו איכשהו, אבל ללא תועלת. החוויה הזאת, הוא סיפר לאחיו, גרם לו להחליט ללכת למשפטים. ולמה? כי הוא סיפר, בפסיכולוגיה אתה יכול לדבר ולדבר ולא להגיע לשום דבר. אבל במשפטים מילתך מכרעת. עכשיו, אחרי שאני חקרתי את החומר על השופט, אני באמת ראיתי שלרוב מילתו מכרעת. אני מתכבד להזמין את שופט הנדל לבמה להשמיע מילים מכריעות על הפוסק והמשפטן רב הרצוג.
צהריים טובים. כאשר אני חושב על רב הרצוג, אני לא הייתי מגדיר אותו כאיש היסטורי, לא הייתי מגדיר אותו כאדם עם חזון היסטורי, אלא הייתי מגדיר אותו כאדם שהיה משולב בהיסטוריה עצמה. הוא היה חלק מההיסטוריה. ולמה אני אומר את זה? כי הוא היה רב ראשי של ישראל בין 1936, אנחנו רואים אותו של רב קוק, ועד 1959. בתקופה זו, בשנות ה-40, הוא היה רב של המדינה, כאשר המדינה החלה, לאחר השואה, לאחר האסון, לאחר כל ההרק, והוא היה צריך להתמודד עם כל השאלות של מדינה מודרנית לפי ההלכה. הוא היה צריך לדון בשאלות שלא היו בפניו. לפני כמה דקות התפקחנו מהמילה חידוש נכון או לא נכון לגבי ההלכה. אז בהלכה אנחנו פוסקים. אז יש רק חידוש שיש כנגד חידוש. בהיסטוריה השם פוסק. ובהיסטוריה, בתקופה הזו, אין מחלוקת שהיה חידוש. והחידוש לא היה רק בכך שהגענו לארץ ישראל והיו מצוות התלויות בארץ, שעל זה גם בפרצה כתב ספרים. אלא שהמציאות השתנתה. המציאות השתנתה בכך שלראשונה היהודים היו עברים למדינה על גויים, על רוב שבכלל לא שמר מצוות, על השינוי במעמד האישה ועוד. לא היה תקדים לזה. על הרצוג הוטל אתגר כרב ראשי, שאני לא יודע כמה אנשים בהיסטוריה הוטל אתגר כזה. והוא היה צריך להתמודד עם השאלות האלו ולהפריע בהן. ומה הגדולה שלו? קודם כל, איך שהוא ראה את עצמו. הוא נולד ב-1888, בתוך זמן קצר, עד גיל 30, הוא כבר היה הרב של אירלנד. אנחנו לא יודעים הרבה איך שהוא למד. הוא למד אצל אביו. הוא למד אצל אביו, ואביו היה גם כן רב של עיר, רב של המדינה. ומשם הראייה שלו היה שלב קהילה באופן רחב מאוד. הוא היה צריך לפסוק. כך הוא ראה את עצמו. הוא עשה את עבודתו כפוסק, כמשפטן. ומה היה חשוב בעבודה שלו? מה היה מיוחד? אני חושב שדווקא מה שהוא עשה בתחילת, אפיין את הגישה שלו באופן כללי לנושאים אחרים. מה הוא עשה? זה שרזין הרב חסידי נמשך לתחילת, נמשך ליופי, נמשך להור, אני יכול להבין. אבל מה רב הרצג לזה? מה הוא עשה? מה התשומה שלו? הוא חקר. הוא חקר את העניין. הוא חקר את העניין והביא לתיקון גדול, כי כפי שכבר נסבר, הרצין לא היה מודע לכך שמדעים היטו אותו. והוא בדק, ומה הוא בדק? המעניין של הרצג זה לא איך שהוא בדק את ההלכה, יש הרבה פוסקים שעושים את זה. מה שהיה מיוחד אצל הרצג זה איך הוא בדק את המציאות, איך הוא רצה להבין את השאלה. החזון איש אמר שהקושי אצל משפטן, אצל פוסק, זה לא דווקא הסוגיה המשפטית, אלא הסוגיה העובדתית. הרצג לדע מה זה תחלת, אם זה באמת תחלת. הוא קיבל דוקטורט באותו זמן שהוא היה רב ראשי של איירלנד, בביולוגיה ימית כדי לעמור על הדברים. וכל דבר, כך הוא המשיך, הוא חקר. וכפוסק, יש משהו מאוד מעניין אצלו. היום מדברים גם בעולם המשפט, גם בעולם ההלכה, שיש מישהו אג'נדה. דרך הרצג לא היה לו אג'נדה. היה לו מדיניות. הוא לא רצה להציג תוצאות מראש דווקא. הוא בדק את המציאות, ואת ההלכה בצורה מאוד מאוד יסודית. אני אביא כמה דוגמאות לכך כדי שנוכל להבין את העניין. נתחיל בעניין של הדמוקרטיה. רב הרצג היה צריך להתמודד עם זה. ואנחנו צריכים להבין בכל השאלות האלו, אני מארצות הברית, שם ואני בכל מיני שאלות, האם איך צריך להיות היחס של הגוי, ומה איך צריכים להבין אותו, ומה הוא שונה ודומה מהיהודי, ולמה יש לו מצוות ואין מה אחר מצוות. לא אלו השאלות שהקשיבו את רב הרצג. רב הרצג היה צריך לפסוק, האם צריך לתת בגוי זכות בחירה, האם צריך לתת בגוי אפשרות למלא תפקיד בממשלה, בכנסת. אלו שאלות שהיו ולא תקנים. ורב הרצג קודם כל דיבר על הדמוקרטיה. ומה שאני רוצה לומר, שרב הרצג דווקא הצליח בהרבה נושאים שהזכרתי, נשים, גויים, חילונים, המדינה, דמוקרטיה, שהוא בא עם איזו תורה חדשה, שהוא אמר שמאוד מאוד צריכים לקדם את מעמד האישה, כי זה מאוד מאוד חשוב, או זה שמישהו נוצרי לא מהווה בעיה הלכתית, מסוימת במובן הזה שאם אנחנו נתיר כנסיות בארצנו ונגדל השאלה האם הגוי יכול להיות נוצרי אז זה לא בעיה בשבילו כי זה נחשב לשיתות לפי הפוסקים אבל האם אנחנו ניתן שיהיה כנסייה? זאת אומרת, בראשונה היה למדינת ישראל כוח אנחנו מאוד גאים ובצדק בצבא הגנה לישראל כי זה מפעל של הפנת כוח וחשוב לנו איך מפקימים את הכוח. אבל עצם הרעיון של המדינה, עצם זה שיש לנו כוח על אחרים, אז השאלה, מה צריך להיות מבחינה הלכתית? אז רב הרצג, קודם כל, בעניין המדינה, לא נתן לדבר במונחים של רב קוק לגבי ראשית צמיחת גאולתנו בעקבות המשיח וכו', אלא הוא הכיר בכך שאומות העולם נתנו לנו הזדמנות, ולכן, גם אחרי השואה, חשוב מאוד לדאוג לנשמה של היהודים, לא רק להישרדות הפיזית שלהם, ולכן מאוד מאוד חשוב לעמוד על הצורך החשוב להכיר במדינה ולהכיר את הבסיס של המדינה. אם אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה שאני רוצה לדבר עליו לגבי היחס אליו של הגוי, הוא אמר שהאום בעצם הכיר בנו כמעין שותפות. זאת אומרת, ההכרה שקיבלנו, שזכינו, היה במובן מסוים תוצאה של הכרה שאנחנו נהיה אחראים על המדינה, כולל לא יהודים שבתוכו. לכן הוא פסק וקבע שאף כל הקשיים שיש, שיכירו למשל בסמלים של הנצרות ושני הפרעים מהם ואנחנו נצרצר אותם, אני מדבר כמובן מבחינה דתית, חייבים להכיר בזה כדי לשמור על המדינה, כדי שאנחנו נוכל לזכות בלגיטימציה שניתנה לנו, וזה החובה שלנו. בנושא הזה, בנושאים האחרים, הוא הסתמך לפוסקים, לאו דווקא הכי מקלים, אבל אלו שהכירו בכך שיש האפשרות להכיר בגוי כשונה מאבי אלילים בעבר, אבל יחד עם זאת צריכים גם להבין שבמסגרת תפקידנו כמדינה אנחנו צריכים להכיר בזה וגם להכיר בחשיבות של הדמוקרטיה. הוא לא נרצה מלדבר על הבעיות בדמוקרטיה, אבל גם הוא דיבר על חיוב בתוך הדמוקרטיה לגבי זה שזה לא סותר את התורה וצריך לדמוק בו. ופה אנחנו רואים דבר אצל הרצוג שחזר לעצמו, וזה הנכונות לבדוק את המציאות. אנחנו רואים את זה היטב לגבי נושא של נשים. עכשיו בנושא הנשים, הרב הרצוג פסק ש אישה יכולה להיות בכנסת, ואישה יכולה להצביע, ולא צריכים להגיד נשים, ואפילו משהו מכאן קטית, אישה יכולה לפסוק הלכה, אבל זה לא בא מאיזה פמיניזם, זה בא ממקום אחר. הוא אפילו אמר שהשקבתו האישית, זה טוב באמת שלא יהיו השנים האלה, וימשיך העניין המסורתי של נשים. אני אומר את זה כדי להציג איך רב הרצוג פסק, אני לא יודע מה היה אומר היום. צריכים להיות זהיר כאשר בורקים מישהו שחי לפני, פסק לפני 60-70 שנה. אני רק אספר סיפור קצר, שהיה לי הזכות לפגוש רב משוודיה, והוא למד בבית הספר של רב שמשון אוכל הרש. רב הרש היה ידוע בחשיבות ששם על חינוך נשים. ופניתי לרב הזה, ושאלתי אותו איפה הוא למד, אז הוא למד בבית הספר הזה. אז זה נורא עניין אותי, ושאלתי אותו, תמיד דבר עניין אותי, האם היו בנים ובנות ביחד בכיתה? אז הוא אמר לי, הרי אני בן 90 שנה, וזו התשובה, השאלה הכי טיפשית ששמעתי בחיי. אז שאלתי אותו, במה זכיתי? למה השאלה כל כך טיפשית? אז הוא אמר, בכל אירופה באותו זמן, בנים ובנות לא למדו ביחד. אתה חושב שדווקא עצו הרשים של אופרו הרש היו לומדים ביחד, וזה היה אפשרי. ואני מרגיש את דבר כדי לומר שאני בואו לה לבקר או להגן על הגישות של הרצוג לגבי נשים. אני רק רוצה להציג את זה. הוא אמר אפילו שאולי טוב יותר שהם לא יהיו בתפקיד של שרים בהתחלה ונבחר אותם וכולי, אבל הוא אמר שבדור שלנו, על אף העמדה הזו, שהיא מצפה שבסוף הוא יגיע לעמדה אחרת, והיא אמר לכם שזה אסור. הוא אמר שבדור שלנו, האנשים הם בהליך מסוים, אי אפשר להתעלם מהזרם של הזמן, ולכן אנחנו לא יכולים לא להכיר בזה, ויש בסיס גם לדבר הנביאה וגם היה המכה והוא הביא את הדוגמאות. אבל שוב, אני חושב שאחד מהסיבות שהשאלות האלו לא מתעוררות בסופו של דבר, זה דווקא בגלל הגישה של הרב הראשי הראשון. היה אמנם רב עוזיאל שמתמקד בדברים אחרים, והוא דמות מאוד חשובה שראוי ליום לפני עצמו. אבל הוא פסק באופן שגם כל ישראל היה יכול להסכים איתו. אלו שהיו יותר, נקרא להם, דומים לחשיבה של חוגים יותר, נקרא לזה, פמיניסטיות היום, האם מסכימים זו התוצאה, ואלו שלא הסכימו לא יהיו בזה, קיבלו את זה דווקא בגלל שהוא הבין אותם, ואני מגיש שהפרצק לא עשה את זה כדי למצוא חן, הוא לא עשה בפוליטיקה, זה לא היה שאלה לעשות זה או זה, זה היה בתוך אישיותו, אבל בתוך אישיותו הוא אמר, אני לא רק צריך לחקור את ההלכה, אני צריך לחקור גם את המציאות, גם את החברה, אותה גישה שאנחנו רואים בתחילה, שהוא רצה להבין את זה, לא מתוך זה שהוא אמר חשוב לדעת את, את המדע ויפה תורה לדרך ארץ, אלא שזה השאלה, זה מה שפוסק צריך לעשות, אם פוסק לא מבין את המציאות, הוא לא יכול להתקדם. כך גם לגבי בני מיעוטים, שלגבי בני מיעוטים, הוא אמר את הדברים שאמרתי לפני כן, וכך גם לגבי נקרא לכם חילונים, אלו שלא מקפידים או מצוות בין אדם, רוב המצוות בין אדם למקום. מה הייתה הגישה שלו? הגישה שלו הייתה, והייתה כך שכתוב, ונפרצה הנפש ההיא מישראל לגבי קורת, אז הוא סמך על הספרי, שהספרי אומר, הנפש ההיא אפשר לפרוט, אפשר לפרוט נפש, אי אפשר לפרוט ציבור שלם. וציבור שלם, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, הוא סמך על הגמרא שדיבר על טעינות רעים, אבל מה יפול דותייך, ובסוף הגמרא בעירובין כתוב שם ש... גם זה וגם זה יש ריח יפה. והוא היה מאוד ברגיש לשינויים. הוא דיבר על כך שמזמן אנחנו, אין לנו מצב שיש ניסים גדולים. אין אפילו בת קול. ואדם שחונך, שלא יודע מה זה ההלכה, לא זכה על כך, אנחנו לא יכולים לשפוט אותו ותחס אליו כאילו הוא רשע. והוא אומר שהדור כל כך מלא בלבול, אז גם אם מישהו קיבל חינוך, ונחסק בזה, אבל בסופו של רזר אותו, גם הוא באותו קטגוריה. אז שוב אנחנו רואים שהגישה שלו היה גם עקרונית, גם מחבקת, וגם מאוד מאוד פרגמטית, תוך מודעות לשעה, תוך מודעות לצרכי השעה, וכמה חשוב שהרב שלא היה רב, הרב הראשי אז היה מעמד אחר. רצו לדעת, גם החרדים, גם כולם רצו לדעת מה הוא אומר, מה יציריפיף, איך הוא יכול לעשות את זה. לא כל הנימוקים שלו התקבלו, אבל הגישה הכללית שלו מאוד התקבלה ומאוד מאוד השפיעה על מדינת ישראל בתקופה הראשונה, ואפשרה לנו את המצב שעדיין יש היום לרובו. דהיינו, הכרה בדמוקרטיה, גם אלה שמאחרים הם משתתפים בכנסת, גם האנשים שלהם מצביעות, גם אלה יושבים בוועדות עם לא יהודים. וכל זה, אם אתה רוצה לראות מבחינה היסטורית, זה דבר פשוט מפליא, כמה מקורות הרפרצה הביא. בנושא למשל של יושע, הוא אומר שאנחנו לא נפתור את הבעיה של יושע באופן שמצביע רצון לדור הזה, אנשים לא יקבלו את העמדה שלנו. ולכן הוא קבע תקנה שגם אישה יכול לורשת ואין סיבה ולא צריכים לפסוק שהבחור יקבל פי שניים. כדי לעשות את זה הוא הסתמך על תקנות ומדינות שונות, גם תקנת מורקו. זאת אומרת, הוא חקר וחקר וחקר, הוא ניסה להבין לעומק את העניין, והוא על תכפיו, האדם שבמובן מסוים לא ברור מאיפה הוא בא, לא ברור מאיפה הוא חונך, הוא זה שבשקט, בהתמדה, הוא זה שהצליח להציב מדיניות הלכתית, מדיניות פסיקתית, שמאפשר לנו לעשות דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. תן סיום, אני רק רוצה לספר סיפור מאוד קצר לגבי רפרצה, כי קשור להבין את רפרצה האמיתי. אני בארצות הברית הייתי עורך דין של שלמה קרליבך, והוזמין אותי למודיעין, וכאשר הייתי מודיעין ראיתי שכולם, זה תחילת שנות ה-80, שכולם לובשים תכלת. שאלתי אותו מה הסיפור הזה מתחלת, וזאת שהוא אומר, תשמע מישהו אחר, הייתי מספר איזה סיפור חסידי או שרתי שיר, זה לא ישכנע אותך, אני אתן לך את הספרים של הרזינה, וזה ישכנע אותך. זה שכנע אותי, אבל לא שכנעתי שזה תחלת. מצאתי באותו זמן תשובה של הרב חיים דבר לוי, שאמר גם זה לא תחלת, אז אתה לא מפסיד. וכך הלכתי עם תחלת, וחכיתי שיום אחד מישהו יבדוק את זה מדעית, ואנחנו רואים את התוצאות בכנס הזה. בכל מקרה הלכתי לכותל יום אחד, היה מישהו מבוגר, פנה אליי, ואמר, אתה הולך עם תחלת? אמרתי, כן, אמרתי, איפה אתה? אמרתי, מבאר שבע, אז הוא עושה ככה. אז אמרתי, מניו יורק, הוא עושה ככה. זאת אומרת, לא רק מהסבים שלי. אז אמרתי, מאיפה הם באו? אז הוא אמר, הם לא מרזים. למה אתה הולך עם תחלת? אז הוא אמר, לא, זה יפה מאוד. אני הולך עם תחלת, ואז הוציא את התחלת שלו. אז שאלתי אותו, אתה יודע שהפרצף אומר שזה בא לו תחלת. אז הוא אמר לי, לא, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בסוף חייו, והפרצף הוא התחיל ללכת עם תחלת, ובתהליך שלו היה תחלת. אמרתי, לא יודעת, אמר לו, זה לא ידוע. אחר כך לימים התמניתי בבית משפט שלום, ושם הטקס זה לפני נשיא המדינה. נשיא המדינה באותו זמן היה חיים הרצוג. הזכירו בטקס שאני למדתי בפלאט בשישיבה. ואז הוא ניגש אליי, הוא אמר, מה שמשאים, לא שאתה מארצות הברית, אלא אתה מפלאט בו. שאלתי אותו איך אתה מכיר פלאט בו, אז הוא אמר, מי שמכיר ניו יורק, כאשר הייתי שגריר, הבנים שלי ילמדו ברמז, מי שמכיר ברמז מכיר את הפלאט בו שכן היה. אז היה לי קצת מתכון, שאלתי אותו, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אז מה בבקשה? שאלתי, סיפרתי לו את הסיפור, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע מה אבי חשב ברגע האחרון בחייו, אבל התהליך שלו בידי, ואין שם שום תחלת. עכשיו, אני מספר את זה השמועה מול האמת. אני מספר את הסיפור כדי להרגיש שחשוב לנו, דווקא, כך אני סבור, להבין את הגדלות של הפרצה כפוסק, כמשפטן, ולקרוא את דבריו ולהבין אותם, וכך אנחנו נוכל אולי להתקדם, להבין את העניינים האלה טוב יותר. אני רק אסיים בכך שמה שיותר לדבר בפרצה זה גם הצניות שלו, כל הגדולה, כל התפקיד ההירואי שהוא נקד, לא יודעים, כי אני חושב שכמו דודים באמת, אני יודע, כמו שהחשיבים הזכנים, כמו האנשי כנסת הגדולה, אנחנו לא יודעים את השמות שלהם, ורב הרצוג ראה את עצמו כפוסק, כרב, שיש לו לפתור בעיות, והוא פותר אותם בשקט, וכאשר סיים את תפקידו, הוא סיים את תפקידו, אבל אני רק אומר שכנראה יש יותר מזה לאיש שאנחנו מבינים, כי הרי הוא עשה דוקטורט על צבאים, זה מה שמשך אותו. כנראה היה לו הרבה דמיון. והדמיון הזה, שהוא חקר מה זה תחלת ומה זה, מה זה, מה זה לא תחלת, הדעה בציצית בין התחלת והלבן, אז אני חושב שיש הנצלחה ראויה לו בכך שהצבעים של הדגל הם תחלת ולבן. תודה לכם.